טוב, אז בשבוע שעבר הזכרנו את עיינו בפסוקים, מהם הדברים האלה לאור הפסוקים בתוך המבט הזה, ובעצם אלה שהפירוש הנכון לפי הבנתנו בביטוי הדברים האלה זה מתייחס לכל התורה כולה, אלא שיש מקומות שגם אפשר ליישם את זה כפשוטו, דהיינו כשמדבר ושיננתם לבניך, אז הנה חנמי היישום הוא שמצוות תלמוד תורה כוללת את כל התורה כולה, כן? אבל כשבאים לדבר על יישום במצוות תפילין או מזוזה, אז קשה לבוא ולהגיד שהיישום יהיה שנכתוב באמת בתפילין ומזוזה את כל התורה. לכן אנחנו לא כותבים ממש את כל התורה בתפילין ומזוזה, אלא כותבים קטעים מסוימים. איך אנחנו יודעים לבחור את הקטעים האלה? כן? אז כמובן אפשר להגיד תמיד, איך יודעים לבחור קטעים? מי מה שאנחנו בוחרים? חז"ל קיבלו במסורת, אמרו להם קטעים כאלה וזהו, וזה מה שקיבלו, זה מה שהיה. כן? יש אפשרות כזאת. ואז יכול להיות שהם קיבלו במסורת גם בתפילין יהיו 4 פרשיות, במזוזה יהיו 2 פרשיות, בקריאת שמע יהיו 3 פרשיות, לא משנה, כל אחד, זה אפשרות אחת. בעומק העניין נראה לי יותר מזה. בעומק העניין נראה לי שכשבאים לבחור את הפרשיות, אז בנוגע ל... יש דבר ידוע, מפורסם גם, בנוגע לקריאת שמע, לדעתי יש לי גם הוכחות טובות לעניין הזה, בתפילין ומזוזה פחות, אבל נדמה לי, דיברתי בשבוע שעבר, הזכרתי לכם שיש, יכול להיות שאני בוחר קטעים מסוימים או בצורה הטכנית או מבחינת התכנים שבהם. דיינו, מבחינת טכנית יכול להיות שכשאני בא לקבוע איזה פרשיות אני אכניס לתפילין, אז אני אומר, אותן פרשיות שבתורה שהוא הזכירה בהם את מצוות תפילין, אותן אני אכניס לתוך תפילין. ואין לגמרי, לא רוצה להגיד במקרה או שלא במקרה, יש לנו 4 פרשיות כאלה בתורה, ולכן 4 פרשיות בתפילין, כן? ובנוגע למזוזה, כיוון שיש לנו 2 פרשיות בתורה שמזכירות עם מצוות מזוזה, שמע והיה עם שמו, אז 2 הפרשיות האלה הן אלה שכתובות במזוזה. ואני אומר את הדבר הזה לדעתי כחלק, ואני חושב שזה הביטוי הקלאסי שמופיע בהרבה מקומות, אם כי אם נרצה לדייק נאמר שבש"ס הוא מופיע בדיוק פעמיים, כן? הביטוי של מסרו הכתוב לחכמים, דהיינו שיש הקדוש ברוך הוא, התורה אומרת דבר מסוים, אבל את היישום המדויק שלו התורה משאירה לחכמים לקבוע. את זה הגמרא בש"ס, הם אלה מופיעים פעמיים, פעם אחת בקשר למלאכת חול המועד, שמסרה כתוב לחכמים לדעת איזה מלאכה אסורה, איזה מלאכה מותרת, כן? ופעם שנייה זה מופיע בהקשר של כמה זמן אדם חייב, כיוון שאם נולדת לי בהמה, בכור בהמה בעדרי, אני צריך לתת אותה לכהן, אבל מתי נתן אותה לכהן? אז שם כתוב בכל בהמה דקה 30 יום, בהמה גסה 50 יום וכו', יש כל מיני תקופות. על זה במסכת בכורות שואלת מניין לך תקופות הזמן הללו, אומרת הגמרא, מסרו הכתוב לחכמים. החכמים היו צריכים לשער לפי עיני שכלם מהי התקופה שבה אדם צריך לטפל בבכור לפני שהוא מעביר אותו אל הכהן, פחות או יותר. אבל מצאנו בראשונים כבר, משתי הדוגמאות האלה שיש בש"ס, בראשונים כבר יש דוגמאות למכביר, עשרות של סיטואציות שבהם אנחנו אומרים שרוע כתוב לחכמים. לעניות דעתי מסתבר שגם כאן יש סוג של מסרו הכתוב לחכמים, אבל לא אכפת לי שיהיה מי שנוח לו יותר עם התפיסה של כך יש בהלכה למשה מסיני קיבלו שבתפילין יהיו 4 פרשיות אלה ומזוזה 2 פרשיות אלה וכו', גם מי שנוח לו יותר עם זה, אין לי הוכחה או אין לי נטייה לזה יותר מאשר לזה. אבל אני אומר, גם אם נניח שחז"ל הם אלה שבחרו את הפרשיות, כי מצאנו כבר פעמים רבות שהכתוב מוסר לחכמים את היכולת לקבוע. אבל בין כך, בין אם הבוחר זה הקדוש ברוך הוא בעצמו ובין אם הוא מסר את הבחירה לחכמים, ברור שכאן לגבי תפילין ומזוזה הבחירה הייתה בחירה יותר בצד הטכני החיצוני. כשאני אומר בחינה בצד הטכני, זה בגלל שבפרשיות האלה במקרה כתובות מצוות תפילין או מצוות נוזלה, אז ברור שזה כל טכני הוא גם הופך, יכול להיות מהותי, כי איפה התורה שתלה את כתיבת מצוות תפילין, למה היא כתבה אותם דווקא בתוך ארבע הפרשיות האלה? כאן יש התכנים שלהם הם חשובים למצוות תפילין, כן? או דווקא בשתי הפרשיות האלה למצוות נוזלה, דווקא בגלל שהתכנים חשובים לעניין זה. זאת אומרת, זה לא סתם, למרות שאני אומר פה שהבחירה בפרשיות האלה היא ברמה הטכנית, בחינתו של בן אדם שבא ומסגר, אומר, פה יש מצטצבים, פה יש מצטצבים. עכשיו, כשאני שואל את עצמי, למה התורה כתבה את מצוות תפילין דווקא בתוך ארבע הפרשיות האלה, כמובן צריכים להיכנס לתכנים שלהם, ואז רואים בתכנים של הפרשיות האלה, כמובן גם דברים משמעותיים שיכולים לחבר אותנו עם, עם הרעיון של מצוות תפילין, מצוות נוזה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי בעזרת השם עוד העיסוק במצוות תפילין זוזה עוד עומדים לפנינו, בעזרת השם ניכנסו לתוך הדיון שלנו בהמשך הדרך שלנו. עכשיו כשאני בא למצוות קריאת שמע ואני שואל את עצמי, התורה בין אם זה דאורייתא ובין אם זה דרבנן, ראינו שבוע שעבר את המחלוקת קריאת שמע דאורייתא, קריאת שמע דרבנן, כך או כך, כן, צריכים לקרוא את שמע. אבל מה הוא קורא? מה הם הקטעים שאדם צריך לקרוא כשהוא קורא את שמה? ואני שואל את השאלה כרגע, בשאלה, כולנו יודעים את התשובה ברמה המעשית, כן? מה יש לנו היום בקריאת שמה? כי כולנו יודעים לפתוח סידור ולראות שמה בים שמה ביומר, נכון? אבל אני שואל, איך הגיעו לפרשיות האלה? או האם... זה ברור שזה כך. מה מחויבים במצד קריאת שמע הבסיסית? נניח שקריאת שמע דהורה הייתה לצורך העניין, אז מהי הרמה הבסיסית של קריאת שמע? אוקיי, אז יש לנו פה תשובה שנזרקה. מי אמר לך את זה?
ברכות,
כוונה
שיחת הדעה הכי
מקילה,
שיחת
כוונה
בפסוק הראשון.
אוקיי, בסדר. אז יש לנו הצעה ראשונה של פסוק ראשון. אתם מכירים עוד הצעה? אמרתי כבר. אז אני אומר לכם כבר שהאפשרויות הקיימות הן פסוק ראשון, שני פסוקים ראשונים, שלושה פסוקים ראשונים, כל הפרשה הראשונה, שתי פרשיות ושלוש פרשיות, אין יותר. האמת היא שיש יותר, אבל על היותר נדבר כשנראה את התמונה יותר רחבה. מה עומד בבסיס השיטות האלה? כמובן מי אומר שרק פסוק ראשון מחויב מן התורה, הוא רואה את הפוקוס של קריאת שמע, של אמונת הייחוד, קבלת אור מחוץ שמיים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מי שרואה את שני הפסוקים הראשונים, כמובן רואה את ייחוד השם ואהבתו. שלושת הפסוקים הראשונים זה לא שיטה חדשה, זה וריאציה של הדבר הזה, כי הפסוק השלישי בעצם לא אומר שום דבר עם תוכן משמעותי. מה אומר הפסוק השלישי? והיו הדברים האלה שנוכחים צבך היום על לבביך. כשהדברים האלה מתייחסים לשני הפסוקים הראשונים, ואלה צריכים להיות על לבביך, אז יכול להיות שאני צריך לקרוא גם את הפסוק השלישי, כדי להגיד לי ששני המסרים של שני הפסוקים הראשונים צריכים להיות לי עמוק בלב. נכון? כשאני בא לפרשה הראשונה, לכל הפרשה, כן? אז כאן כבר יכול להיות שבגלל שבתוך הפרשה הזאת כתובים הדברים האלה, אז הדברים האלה מתייחסים ליחידה הזאת. מי שאומר שתי פרשיות, גם כן קל, יחסית להגיע. איך מגיעים לשתי פרשיות? כי בשתיהן כתוב בשובך ובקומך, ואז זה יכול להיות במישור הטכני. כן? כמו שאמרנו לגבי תפילין ומזוזה, איזה פרשיות אני כותב תפילין ומזוזה, אותן פרשיות שבהן המצווה מוזכרת, אז גם לגבי מצוות קריאת שמע, באותן שתי פרשיות שבהן המצווה מוזכרת, בשובך ובקומך, היא מצוות קריאת שמע. כיוון שמצוות קריאת שמע כתובה בפרשה הראשונה או פרשה השנייה, לכן זה שתי פרשיות. ואפשר לבוא מצד, זה שכתוב, כאן כתוב ודיברת בם, כאן כתוב לדבר בם, כן? אז יכול להיות שתי הפרשיות האלה. בסדר, בכל פנים, שתי הפרשיות עוד יכול להסתדר. ומאיפה צומחות שלוש פרשיות? אז האמת היא, כן, אבל איך היא נכנסת למצוות קריאת שמע? מצוות מצרים זה דבר חשוב, איך היא נכנסת לקריאת שמע? מי בוחר? מי לוקח לך את הפרשה הזאת שכתובה בכלל בעולם אחר לגמרי, בחומש אחר, במקום אחר, איך היא נכנסת לתוך מצוות קריאת שמע? אז באמת, מי שיעיין בספרות הקלאסית של הראשונים, יראה שאין דעה כזאת מפורשת בראשונים. מפורשת, אני מדגיש מפורשת. יש כמה אחרונים שטוענים את זה בשיטות ראשונים, זה יש. אבל אין דעה כזאת מפורשת בראשונים שאומרת לך שמדאורייתא צריך לקרוא שלוש פרשיות. אבל נדמה לי שניתן להציג בהקשר הזה שיטה אחת בתלמוד ירושלמי של ברכות, ששם יש דברים מעניינים ומרתקים אפילו. והירושלמי אומר כך: מפני מה קוראים שתי פרשיות אלו? אתם שמים לב? הירושלמי הוא ברכות פרק א' הלכה ה', אם תרצו לעיין בו. ברכות פרק א' הלכה ה'. מפני מה קוראים שתי פרשיות אלו? שואל הירושלמי. תשובה: רבי סימון אומר, מפני שנאמרה בהם שכיבה וקימה. התשובה הזאת מוכרת לנו, נכון? מפני שנאמרה בהם שכיבה וקימה, כי אז זה אומר ששתי הפרשיות האלה הם בעצם, אם אני רוצה לבחור מתוך הדברים האלה את, כיוון שהדברים האלה זה כל התורה כמו שאמרנו, ואני צריך לבחור מה מתוך כל התורה לקרוא, בחרתי את הפרשיות שבהם כתובה המצווה של שכיבה וקימה, ששכבך ובקומך. רבי סימון אומר. רבי לוי אומר, מפני שעשרת הדיברות כלולות בהם. כך אומר הירושלמי, רבי לוי בירושלמי. מפני שעשרת הדיברות כלולות בהם. עכשיו התשובה הזאת, והירושלמי, רק שתדעו, אני מזמין אתכם לעיין שם, הירושלמי תורח, כן? להציג את כל עשרת הדיברות ולהציג את המקבילות שלהם בתוך הפרשיות הללו. הוא עושה את זה, את כל עשרת הדיברות הוא מוצא בתוך הפרשיות הללו. אבל אני שואל, אז מה עם עשרת הדיברות כלולות בהם? מה זה קשור בכלל? שאלנו למה קוראים את קריאת שמע, כן? אז אומרים לי, בגלל שעשרת הדיברות כלולות בהם. ואני שואל, אז מה? בגלל שעשרת הדיברות כלולות בהם צריך לקרוא אותם, הם צריכות להרכיב את קריאת שמע? מה הקשר בכלל של עשרת הדיברות לקריאת שמע? טוב, מה השם?
ברוך.
ברוך. קודם כל ברוך תהיה, אמרת דברים טובים, אבל בוא, אני רוצה ברשותך, כן? להציג בפניך עוד משנה אחת, ואז נדון בדברים. המשנה במסכת תמיד אומרת, אמר להם הממונה, אתם יודעים במה היא עוסקת מסכת תמיד? מה? סדר היום במקדש. אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, והם ברכו. ואחר כך, איזה ברכה אגב הם ברכו? אהבת עולם, או אהבה רבה. בסדר? ככה כתוב גם בבבלי, גם בירושלמי, לא משנה כרגע. בסדר? אז הם ברכו, אהבת עולם. ואחר כך, כתוב שם ככה, ככה כתוב במשנה בתמיד. אמרו, עשרת הדיברות, שמע, והיה עם שמוע, ויומר. עכשיו זה קצת מוזר, נכון? לכאורה. ממשיך הירושלמי ואומר שהיה אחד המוראים, נדמה לי רבי עמי שם, שרצה לטעון, הנה מהמשנה בתמיד יש לי הוכחה שהברכות לא מעכבות את קריאת שמה. למה? הנה אתה רואה, בן אדם מברך את ברכות קריאת שמה, כן? ומה אומר אחר כך? עשרת הדיברות. אז הוא יוצר חיץ בין קריאת שמה לבין הברכה. מכאן ראה שברכות לא מעכבות את קריאת שמה. כך אומר ירושלמי. ועל זה משיב לו שם, לא זוכר את שמו, משיב לו, אין מנהדה לת עד שמה מנה כלום. מפה הראיה הזאת לא שווה כלום. למה? שעשרת הדיברות הן הן גופה של שמה. עשרת הדיברות הם עיקר קריאת שמה. הרי שמעו אוזנינו מה שאמרנו בקטע הקודם. למה אנחנו קוראים את הפרשיות של קריאת שמה? מפני שעשרת הדיברות כלולות בהן. זאת אומרת שעיקר קריאת שמה מה זה? עשרת הדיברות.
אז למה צריך אחר כך לקרוא את
עשרת הדיברות? אם קראת את עשרת הדיברות
שזה עיקר הדברים,
בסדר, שאלה טובה. אז חכמים רצו שיהיה גם עשרת הדיברות ויהיה גם הפרשיות האלה. למה? אני לא יודע. כיוון שמסרן הכתוב לחכמים, הרי אמרתי לכם, נכון? אז למסרן הכתוב לחכמים, חכמים רצו גם את זה, גם את זה. כי חשבו שיש עוד תכנים יפים בשמע הבעיה עם שמע ויומר, שהם מגלמים בתוכם את עשרת הדיברות, אמנם, אבל מגלמים בתוכם את עשרת הדיברות גם עם ערך מוסף, שאולי הוא חשוב. בסדר? בעזרת השם, מרכז לימודנו יהיה החל מן הדקות הקרובות ועד... נניח שלושת החודשים או ארבעת החודשים הקרובים, יהיה להראות את היופי שדווקא במבנה הזה של קריאת שמה. בסדר? אז זה תפקידנו. רגע, רגע, רק שנייה. הירושלמי גם לא שוכח להוסיף עוד דבר אחד, אגב זה מופיע גם בבבלי, שברבות הימים ביטלו את עשרת הדיברות מפני תרעומת המינים, כדי שלבוא אנשים שיחשבו שמה שקדוש ברוך הוא, מה שקיבלנו מסיני זה רק את עשרת הדיברות. לכן השמיטו את עשרת הדיברות ונשארנו רק עם שמה בים שמה ביום. אבל מה שחשוב הוא שכאן כשאנחנו מדברים שקריאת שמה היא בעצם עשרת הדיברות, אתם זוכרים את התפיסה הזאת שאמרתי לכם שבוע שעבר, שלכאורה זה הפשט בפשוטו של מקרא את הדברים האלה, נכון? ולכן אז זה מובן, עשרת הדיברות הן באמת הנציגות הכי נציגות שיכולות להיות של התורה כולה. כי במעמד הר סיני, בעומדנו להר סיני, מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו? את עשרת הדיברות. נתן לנו תורה. אבל מה הוא נתן לנו באמת? את עשרת הדיברות. מובן? אז כאן אנחנו מפירוש שעשרת הדיברות הם הנציגות של תורה.
נציגות תוכנית.
נציגות תוכנית, כמובן. וחזל באו והרחיבו את הנציגות התוכנית הזאת, כן? ואמרו, מצאו את הפרשיות האלה, שמע והיה עם שמע ויאמר, ובחרו בהן מפני שהן תואמות בתוכנן את עשרת הדיברות. עכשיו שימו לב אתם, אתם זוכרים שהתחלנו בירושלמי, מפני אומרים שתי פרשיות אלה, וזה מעניין מאוד. אז מפני שכתוב שכיבה וקימה, אז ברור שמפני שכתוב שכיבה וקימה זה רק שתי הפרשיות, כי הפרשה השלישית אין בה שכיבה וקימה. אבל כשאומרים שיש בהם עשרת הדיברות, וכשמביאה הגמרא שם את כל הפירוט של עשרת הדיברות בקריאת שמע, היא מצטטת גם פסוקים ממפרשת ויומר. כן? ולא זה ברור. שאם קריאת שמע היא שכיבה וקימה, הנציגות הטכנית, אז פה אני יכול להחבר לזה רק שתי פרשיות. אני לא יכול לקשור את פרשת ויומר כנציגות טכנית, לא יכולה להתקשר לזה. ברגע שאני מגיע לתכנים, כן? אז אני יכול לבחור איזה תכנים שאני רוצה. אני יכול לקחת גם פרשת ויומר. תיאורטית, גם בבבלי וגם בירושלמי יש עוד הצעות לפרשיות נוספות שיהיו בתוך קריאת שמע. פרשת בלק ובלעם. רק מפני תורח הציבור, חכמים לא קבעו. לא רצו להטריח את אל הלמידה. כך אומרת, גם בבלי, גם ירושלמי. זאת אומרת, מה שאני מראה לכם כאן בקריאת שמע, שבעצם חזל יכלו לקחת לתוך קריאת שמע, כן? מרחב מסוים של פרשיות, ותסרת הדברות, שמה בים שמה ביומר, פרשת בלק, מכל זה חזל בסופו דבר, בחרו דבר מסוים. אבל אני רוצה שלא נטעה לחשוב שבגלל שחזל בחרו זה דרבנן. כי זה בדיוק מה שאמרתי לכם, מסרוע כתוב לחכמים. ברגע שקדוש ברוך הוא אמר לנו, תלמדו ותקחו תורה בשכבך ובקומך, כן? מה תקחו מתוך התורה? מסרוע כתוב לחכמים, וחכמים בעיני שכלם היו צריכים לבחור ובחרו אותה, שהיה עם שמה ויומר. כמייצגות את כל התורה כולה. זה מובן? טוב. אז לאור כל זה, יש לנו כרגע את שמה והיה עם שמה ויומר. ואגב, צריך להזכיר שזאת תשובת הרמב״ם. הרמב״ם בתחילת יכולת קריאת שמה אומר כך: פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמה, בערב ובבוקר, שנאמר בשוכבך וקומך, שעה שדרך בני אדם שוכבים, שעה שדרך בני אדם עומדים. ואז אומר הרמב״ם, ומה הוא קורא? הרמב״ם שואל את השאלה, מה היא קריאת שמה? עונה הרמב״ם, שימו לב היטב, שלושה פרשיות אלו הן: שמה והיה עם שמוע ויומר. ומקדימין לקרות פרשת שמה מפני שיש בה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ואחרי הוויה עם שמוע, שיש בה ציווי על זכירת שאר כל המצוות, על שאר כל המצוות. ואחר כך פרשת ציצית, שגם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות. אבל פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור שמצאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת קריאת שמע. עכשיו אם אני שואל אתכן, מה היא קריאת שמע לפי הרמב״ם? נו, אל תעשה לי כך, תגיד. תגיד, נו. אתה לא צודק. למה אתה לא צודק? מי מוכן להסביר לו למה הוא לא צודק? לא נכון. מה? אתה עכשיו סתם ממש המצאת. איפה כתוב הרמב״ם רק שתי פרשיות ראשונות? אתה אומר מזה שהרמב״ם מזכיר שאת פרשת ויומר אומרים בגלל שיש בה זכירת זן זן, כנראה שהיא לא חלק מהעניין. אני שומע, הפרי חדש חושב כמוך. כן? נו, אבל למה אתה לא צודק באמת? לא. לא. כי הרמב״ם כתב לנו, הרמב״ם שאל את השאלה מה הוא קורא, נכון? ולכאורה אתה צודק, כתוב. אתה נבהל עם זה שאני אמרתי לך שלא צודק, כן? ובצדק אתה לא צודק, אבל עוד מעט תראה שבכל זאת אתה קצת צודק. אבל אני רוצה להסביר את העניין הזה. הרמב״ם שואל, ומה הוא קורא? והרמב״ם עונה, שלושה פרשיות אלו הן שמה והיה משמוע ויומר. וזה מה שתענית. ואני תוקף אותך, אומר לך שאתה לא צודק, זה לא יפה. נכון? למה אני בכל זאת תוקף אותך? כי הרמב״ם, שמתם לב שאני המשכתי לקרוא, לא עצרתי כאן. הרמב״ם מזכיר גם את חשיבות הסדר. עד כדי כך לרמב״ם חשוב הסדר, שהוא תורח בסוף דבריו להדגיש. וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. זאת אומרת, מי שיגיד שקריאת שמע זה שמע ויה עם שמוע ויומר, לא ענה תשובה נכונה. אלא, לפי הרמב״ם, מה היא קריאת שמה? שמה והיה עם שמוע ויומר בסדר זה. רק זה נקרא קריאת שמה. כי לכל אפשר לסדר קריאת שמה בצורה אחרת. יש לי עוד רעיון. לפי סדר הופעתם בתורה. וכידוע לכם, ספר במדבר קודם לספר דברים. בסדר הופעתם בתורה זה ויומר שמה והיה עם שמוע. ואנחנו לא עושים כך. אלא שמה בים שמוע ויומר. למה אנחנו משנים את הסדר הכתוב בתורה? אומר רמב״ם, קריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת קריאת שמה. עכשיו אתה יודע את התשובה המלאה, כן? התשובה המלאה היא שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. עכשיו, לנו היום זה נשמע אולי קצת ככה עם חיוך על הפנים אני רואה, וזה זה בסדר, מותר לחיה. אבל זה עמוק מאוד מה שהרמב"ם אומר כאן. ובעזרת השם, בעוד כשנסיים את העיון שלנו במצוות קריאת שמע, אתם תראו כמה חשוב הסדר הזה. כמה חשוב הסדר הזה של שמע והיה עם שמוע ויאמר. ובדעת הרמב״ם יש מחלוקת גדולה אם מה שהוא אומר כאן זה הוא רואה את זה כך שזו המצווה של תורה, כך נראה לי הרבה יותר פשוט, הרבה יותר חלק, כך גם סבור הרב סולובייצ'יק בשיעורים לזכר אבא מרי התייחס לשאלה הזאת בעמדת הרמב״ם, הוא די ברור לו העניין הזה, אם כי אני כבר מודיע שאני אלך בגישה שלא לגמרי תואמת את שיטתו. זאת אומרת, גם הוא סבור שהרמב״ם סובר שלוש פרשיות דאורייתא, גם אני סבור כן, אבל בפרטים ובשכנוע למה אני סבור כן, זה קצת שונה ממה שהוא משכנע, אבל לכן מי שרוצה לדעת את שיטתו ילך לשיעורים לזכר אבא מרי ויראה מה הוא אומר שם, איך הוא מסביר ומנמק את שיטתו בצורה יותר יסודית. כן? אנחנו נלך בדרכנו גם בעקבות הירושלמי שהצגתי לכם כרגע, וזה בעצם שלוש פרשיות אלו הן נשמתה של קריאת שמע ונשמתה של משהו שעוד נדבר עליו עוד מעט, עוד מעט זה בשבוע הבא כמובן, כן? אבל זה הדבר המרכזי. מה? כן, אני אמרתי רק זה לא מפורש בראשונים, כי הרמב״ם לא אומר שלושה אלו דאורייתא. אני חושב שזאת אכן שיטתו. למשל, בדעת הרמב״ם יש גם מחלוקת. השגת אריה טוען שלדעת הרמב״ם רק פרשה ראשונה דאורייתא.
מה, כי הוא שואל מה הוא קורא?
תראה שם, בשגת אריה הוא טוען שם טענותיו. הפרי חדש, כבר אמרתי לך, שאומר רק שתי פרשיות ראשונות דאורייתא. כן? כך סיפורים, באמת, יש. יש הוכחות לזה, כל דבר יש לו הוכחות, כן? אבל לדעתי פשטות הרמב״ם וההבנה הפשוטה היא כיוון שהוא אומר מה הוא קורא שלוש פרשיות אלו הן, אילו לדעת הרמב״ם היה רובד דאורייתא ורובד דרבנן, הייתי מצפה שהרמב״ם יכתוב כאן ומה הוא קורא, מי דאורייתא די בפסוק אחד, מי דאורייתא די בשני פסוקים, מי דאורייתא די בפרשה אחת, באו חכמים ואמרו משהו אחר, כן? לא, הרמב״ם מגדיר קריאת שמע היא קריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה. כן? בזה בעצם אנחנו משימתנו תהיה בשיעור הבא עוד נעסוק במהות קריאת שמע, שאלה מקדימה שנעסוק במהות המצווה, לאן חותרת המצווה, כן? אבל מיד אחריה אנחנו נלך בשולי גלימתו, נאחוז בשולי גלימתו של הרמב״ם, מנסה לעבוד קשה על הסבר עמדתו שאומרת שלוש פרשיות אלו על סדר זה. נתבונן בסדר, נתבונן במה שאומר הרמב״ם, ונוכל להפיק כמה מסקנות חשובות מן הסדר ומן המבנה שקראנו.